35 דקות יש לנו לדבר על ההשגחה. ובכן, תראו, התחלנו לעסוק בפעם הקודמת בשיטות השונות של פרק י"ח, של י"ז, סליחה, שבהם הרמב״ם אומר מה זה השיטות, מה זה תפיסות ההשגחה שיש. אמרתי לכם שאחר כך הוא אומר הם שיטות קדומות. אז דיברנו על השיטה של אריסטו, ואחר כך השיטה של השריעה, התחלנו בשריעה, שהם אומרים שהכל ממנו, כן? הם אומרים שזה הכל ממנו, ואין, הכל בגזרה, הכל ברצון אלוקי מוחלט. זאת גישת השריעה, בכלל זאת גישה שהיא מאוד קיצונית, היא מאוד חזקה, מכיוון שהיא נותנת לקדוש ברוך הוא את השליטה המוחלטת בכל המערכת, שליטה גמורה בכל המערכת. אין שום, אין בחירה חופשית, אין שכר ועונש במובן הרגיל וכו' וכו'. אז אפשר לומר שיש השגחה פרטית קיצונית, נכון? מה זאת השגחה פרטית? זאת אומרת, הכל עובד לפי החוק האלוקי או הרצון האלוקי. הרצון האלוקי מחלחל לכל פרט במציאות בצורה טוטלית. בעוד שאצל אריסטו, החוכמה האלוקית, נאמר כך, מחלחלת לחוקים ולכללים ולמינים, ולא לפרטים, הרצון אצל השריעה האלוקי חודר לתוך הפרטים עד רמת הפרטים הקטנה. זאת אומרת, תנועת הנמלה ותנועת הפיל ותנועת הבן אדם, הכל הולך לפי רצון אלוקי. זה השריעה. יש לנו את המועתזילה שבאה בעקבותיה. זאת השקפה יותר ממותנת. שוב, זה השקפה דווקא מאוד קרובה לרוח היהדות. הוא קורא לה מועתזילה. והם אומרים שהעיקרון שלהם הוא עקרון הצדק. עקרון הצדק, וזה אומר שכל דבר יקבל את שכרו. אין דבר כזה סתם. הכל יהיה בצדק. זאת אומרת, ולכן כל דבר שאנחנו לא מבינים בעולם הזה, יתוגמל בעולם הבא. אנחנו מכירים את זה טוב, מי שמאוד אימץ את העמדה הזאת זה רב סעדיה גאון, שהקרוב לעמדה הזאת. העמדה הזאת אומרת ככה, אני בעולם הזה באמת לא רואה צדק, אבל יש צדק. הצדק, בסופו של דבר יהיה הצדק בעולם הבא, ולכן במובן מסוים אפשר לומר שיש איזה סוג של השגחה, סוג של השגחה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נראה את ההשגחה בתוך העולם הזה, אתם מבינים? זה לא שאנחנו נראה, כי יכול להיות שמישהו, אתה תראה צדיק שייפגע. כן? אבל עקרון הצדק יפצה את זה, הצדק האלוקי. כלומר, אתה לא תראה בעיניים את הצדק, למרות שהוא, הצדק האלוקי, נמצא בכל מקום, אבל הוא...
זה אומר כאילו שבעיקרון כל דבר שקורה בעולם, זה לא, אלוקי, זה לא אלוקי, אבל אחד משפט, המשפט יבוא לעתיד, אבל כל דבר שקורה בעולם הוא נטו...
ומה?
או מקרה, או מה שאנחנו בוחרים
לעשות. הם אומרים בחירה. מקרה, אני לא יודע אם אומרים מקרה, אני לא יודע אם יש להם מושג. הוא לא מביא את המילה מקרה אצלם. לא, לגבי בני אדם ודאי לא, אין את המושג מקרה. בכל אופן, הם מגיעים פה אפילו לעניין של עולם הבא לחיות. כן? פיצוי לחתול פיצוי לחתול שטבעה במבול, כן, אפשר להפוך לזה, אפילו חרוז יצא, כן, אז יהיה לה פיצוי בעולם הבא, כי היא באמת לא חטאה, אבל היא נענשה, אז היא תקבל פיצוי בעולם הבא. מה? כן, מה הוא אמר?
שיהיה פיצוי לחיות בגלגול נשמות.
מה קשור גלגול נשמות לעניין?
כאילו, מי שנטרף, גלגל, אריה, חזק,
כן. אוקיי. בסדר. אז אפשר שזה גלגול. יש לו שזה פיצוי, זה צריך לחשוב. הטרפות הזו הופך להיות הרי שטורף. בסדר, העיקר שהוא נמצא בתמונה. טוב, שימו לב, עיקר השאלה פה היא תמיד, האם היחיד, הרי מה השאלה שמעניינת אותנו? האם היחיד נמצא בתמונה או לא? או שהוא לא בתמונה, הוא בכלל לא רואים אותו. לפי אריסטו, התמונה שהאלוקי רואה, אם אני מדבר בשפה דתית, אריסטו לא היה אדם דתי, אבל אני כאילו הופך אותו לדתי כדי להכניס אותו לאיזשהו לדיון. אז התמונה שהאלוקי רואה, הוא רואה רק את העקרונות, הוא לא רואה את הפרטים. מבינים? הוא שולט על התחבורה. הוא לא שולט, לא רואה של כוח. הוא לא חודר לתוך המכונית הפרטית אם תפני ימינה או שמאלה. הוא שולט בעקרונות של התחבורה. בעקרונות של העולם, במינים, יש מינים. בני אדם היו והווים ויהיו. וזה מה שחשוב. כי הכלל הוא דבר חשוב. והפרטים, הם בסך הכל, הם ממלאים את הפונקציה הזאת. אז כל זמן שזה נוגע לעצים, אנחנו משלימים עם זה. אתה אומר, תשמע, העץ משאיר את עליו. בשנה הבאה יהיו עוד עלים אחרים. כן, אתה לא, אדם רגיל, לא בוכה על העלה, נכון? על העלה שנושר. עלה נשר, בשנה הבאה יעלה חדש. הראייה שלנו היא ראיית הכללים. אנחנו מסתכלים על העץ, אומרים, העץ נשאר, היה עץ, יש עץ, יהיה עץ. זה עץ יכול לעמוד, אתם יודעים, יש עצים שיכולים להיות אלפי שנים. אלפי שנים יכול להיות עץ. עלים התחלפו. אז כשזה מדובר על עלים, הוא מדובר על, לא יודע מה, על משהו קטן, אז אתה אומר, אנחנו עכשיו מקבלים את זה. אבל להגיד את זה על בני אדם, קשה לנו מאוד לומר את זה, נכון? ואז זה הדיון, על ההשגחה הפרטית, על בני אדם. אז אריסטו אומר, לא, בני אדם הם כמו עלים. אין הבדל. השאריה, אומרים, מה פתאום? מה זאת אומרת? העלים, העץ, הכל, הכל בהשגחה. זאת אומרת, כל נשירת עלה היא חלק מאיזושהי תוכנית. מובן? והמועטזילה גם באיזשהו מקום יגידו כן, זאת אומרת אולי לא, גם על החיות כן, וגם יגידו יש צדק. אני לא יודע מקרה, אם יש דבר כזה שיש מקרה לא יודע, עניין שמקרה על החיות אני לא יודע. רק רוצה להעיר במשפט מוסגר, ואני לא אפרט אותו, שבמובן מסוים במדע המודרני, קצת המדע של המאה ה-20 שינה את זה בגלל בעיית אי הוודאות וכן הלאה, אבל המדע המודרני התיימר ללכת דווקא כמו בסגנון של האשעריה. זה מאוד מעניין. הם אמרו כאילו שום דבר הוא לא מקרה. מה זה מקרה? המילה מקרה שאריסטו הכניס. עליה נפל במקרה על נמלה, הרג אותה. כן? הוא אומר, מה זה מקרה? למה עליה נפל? יש כוחות, אני יודע, שפעלו עליו. מה הכוחות שפעלו עליו? זה אלה ואלה. זאת אומרת, אם היה לי, איך היה לפלס, אני לא יודע אם שמעתם, היה זה מדען אחד בשם לפלס, במאה ה-19. הוא אמר את המשפט, אם תיתן לי את כל הנתונים של העולם עכשיו, בדיוק איך המצב העולם עכשיו, עם כל החוקים, אני אוכל להגיד לך בדיוק את תמונת העולם לפני 100 שנה ובעוד 100 שנה. זה רק מערכת, זה מערכת גלגלים. כן? אז אתה, אני יכול לדעת מפה, אני רק צופה, לאן הגלגלים הלכו פה ולאן הלכו פה. מובן? זה הכל מכני לגמרי לגמרי, והמדע באמת התיימר להגיע למצב הזה. במאה ה-20, משנות ה-20 של המאה ה-20, הדברים קצת השתנו, בגלל כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל, מושג שנכנס, שנקרא אי-הוודאות, זאת אומרת, איזה מין חוק שערער, זה בתורת הקוונטים, ערער קצת על ה... מוחלטות הזאת ברמת הפרטים. ברמת הכללים כן, זאת אומרת ברמת המקרו, לא ברמת המיקרו. זאת אומרת, משהו בחלקיקים שם נשאר פתוח, זה ירער קצת את העניין. וב' נכנסות תיאוריות כמו תיאוריית הכאוס. כל מיני תיאוריות שאומרות שזה לא בטוח, לא בטוח העניין הזה, שהכל הכל בתוכנת, כמו תוכנת מחשב, שרק צריך להכיר אותה. זה לא ככה. יש אפקטים, יש משהו שיכול פתאום, אתה מובנה. משהו לא, משהו כאוטי, כן? משהו לא מסודר, מובנה בתוך המציאות. יש תיאוריות כאלה. זה נקרא תיאוריות הכאוס. זאת אומרת שזה לא מאורגן עד הסוף. יש איזה משהו לא ברור, משהו מקרי שיכול ליפול. יודע, זה נוראים, אפקט הפרפר, כן, למשל, איזה פרפר יכול להזיז את הכנפיים שלו. לעולם, לעולם, לעולם לא תוכל לדעת עד הסוף את המציאות. אי אפשר. יש משהו מקרי כזה אז זה יראה קצת את העניין, אבל צריך להבין שהתיאוריות האלה שמות שאפשר לדעת לסוף, הן לא כל כך מופרכות. אתם צריכים להבין שהמדע בכלל לא יכול לעבוד עם מושג המקרה. מושג המקרה זה מילה נוגדת את המדע. מה זה מקרה? אני עדיין לא מבין, מה זה מקרה? פעל פה חוק, פעל פה כוח, מה זה מקרה? נשבה רוח, היא השאירה את העלה. מה זה נשבה רוח? איך נשבה רוח? מה אתה עושה? נושבות רוחו? היה שקע ברומטרי. איפה יש שקע ברומטרי? גם איזה, ואיפה הגיע? זה הגיע, זה הגיע, זה הגיע, זה הגיע. הגיע בסוף לכתמי השמש. אוקיי, איך כתמי השמש נוצרו? אני לא יודע, אבל יכול להיות שמחר אני יודע. ולכן תיאורטית, יש אנשים שמאמינים שבעוד תיאורטית, נגיד 100 שנה, אני אוכל לצפות את המזג אוויר בעוד שנה. כן? יש כאלה שאומרים, לעולם לא יקרה. אין. זאת אומרת, מערכת היא כל כך מסוברת, ששום, זה לא ליצור מחשב יותר מתוחכם. אין, זה מסובך, זה פרפר, יזיז את הכנפיים שלו וכל מזג אוויר וכל דרך שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת. מובן? עכשיו, הרמב״ם מביא בסוף את ההשקפה שאומר השקפתנו, ואולי נקרא את השורות האלה, שגם היום נקרא משהו, ואז אני אפרוס לפניכם את כל התורה. עמוד שין י' א'.
מה עם הרביעית?
הרביעית זה המועטזילה. והשקפה חמישית זה תורתנו, זה אומר כך, יסוד תורת משה רבינו עליו השלום וכל ההולכים אחריה, בצד ימין למטה, שאדם בעל יכולת מוחלטת, כלומר שיש בטבעו בחירתו וחפצו לעשות כל מה שביד האדם לעשות בלי שיברא לו שום דבר מחודש כלל, וכך כל מיני בעלי החיים נעים בחפצם וכך רצה, כלומר שמרצונו הקדום שלא חדל להיות שיהיה כל זה חי נע בחפצו, ושיהיה אדם בעל יכולת על כל אשר יחפוץ או יבחר ממה שיש לו יכולת עליו. וזה יסוד, שימו לב לשורה הזאת, שתודה להשם לא נשמע כלל באומתנו אפחו. זאת אומרת, אין אף אחד שחולק על עקרון הבחירה החופשית. בסדר? זה עיקרון ראשון. וכן מכלל יסודות תורת משה רבנו, שהוא יתעלה אין עוול לפניו בשום פנים ואופן, ושכל הבא בני אדם מן היסורים ומה שמגיע למין הטוב, אדם היחיד או הציבור, הכל מפני שהם רואים לכך במשפט צדק אשר אין בו עוול כלל, ואפילו ניגף אדם בקוץ בידו וסלקו מיד, הרי זה עונש, ואפילו השיג הנאה כלשהי, יהיה זה לו גמול, וכל זה להיותו ראוי לכך, והוא אומרו יתעלה ככל דרכיו משפט, אלא שאין אנו יודעים מאך נסו ראויים. אתם רואים פה את עקרון הצדק, שהוא כאילו מאמץ, הוא כאילו אומר, זה מתאים לי, אמרת, אז אילה זה בסדר, יש צדק בעניין, יש עקרון צדק. אז הוא מדבר על בחירה חופשית וצדק. כן, אבל עכשיו שימו לב, הוא אומר את הדברים, זה השקפת תורתיים. עכשיו הוא מוסיף את עמדתו שלו, תפכו דף לשין י' ב', הוא אומר, אבל דעתי אני בצד שמאל ביסוד הזה, כלומר השגחה אלוקית ומה שאבאר לך, ואיני נשמח בדעה זו אשר אבאר לך, אשר אבאר למה שהבאתני עליו הוכחה, אלא נשמח אני בא למה שנתבאר לי שהוא כוונת ספר השם וספרי נביאנו. כלומר, הוא פתח את העמדה של תורתנו, הוא נותן לה כאילו איזשהו מין תוספת. והשקפה הזו אשר אני סובר מעטת הזרויות מן ההשקפות שקדמו, וקרובה יותר לשיקול השכלי. והוא, אני בדעה שכי השגחה אלוקית אינה בעולם הזה השפל, מתחת גלגל הריח, אלא באישי מן האדם בלבד. והמין הזה לבדו הוא אשר כל מצבי אישה ומה שמגיע מן הטוב ומרע, הוא שאמר ככל דרכיו משפט. אבל שאר בעלי החיים והשומח, הרי שקפתי בו כהשקפת אריסטו. בסדר? כן, קודם כל הוא עושה הבחנה בין בעלי חיים לבין אדם. ואז הוא אומר, תדלגו לפסקה הבאה, אלא שהשגחה האלוקית לפי דעתי, כפי הנראה לי, נספחת לשפע האלוקי. והמין אשר נצמד באותו השפע השכלי עד שנעשה בעל שכל, ונתגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל השכל, הוא אשר נתלוותה אליו השגחה אלוקית וחולקלו כל מעשיו על דרך השכר והעונש. שימו לב למשפטים הבאים, כי תפיעת הספינה בכל מי שבא כפי שנזכר, וקריאת התקרה על מי שהיה בבית, אם היה זה במקרה המוחלט, כלומר הרי אני מקבל שזה מקרה, הרי אין כניסת אותם האנשים לאותה הספינה וישיבת האחרים בבית במקרה לפי השקפתנו, אלא בחפץ אלוקי כפי הראוי במשפטו, אשר אין שחלנו מגיעים לידיעת קני מידה בהם. השאלה איך אנחנו מסבירים את המשפטים האלה. זאת אומרת, אומרת, הרמב״ם אומר שאכן הייתה סופה, טורנדו, שהפיל הבית. סופת הטורנדו היא במקרה, אבל האנשים שישבו בו, האנשים שישבו בו, לא היה, זה לא היה במקרה. אתם מבינים מה הוא עושה? זאת אומרת, הוא טוען שאני, הוא מקבל את העמדה המדעית האריסטוטלית, שהמערכת היא, ברמת הכללים יש מערכת, הטבע עובד יפה, אבל יש סופות, יש כל מיני דברים שהם לא, הוא חושב שזה מקרה. כן? אריה טרף, איך אומר, אריה טרף נביא. כן? זה מקרה שאריה טרף את, אבל זה לא מקרה שהאיש הזה היה שם. הבנתם?
אני חושב שלפעמים מתמודדים עם כל מיני תיאוריות האלה בים סוף, לקראת ים סוף, שמה כזה בתיאור העבר קרוב לשמיים.
לא, אבל זה לא בדיוק הכיוון הזה, תבין.
אבל זה שזה קרה, יכול להיות, לא אומרים שזה קרה ככה, אבל יכול להיות שזה קרה בגלל איזשהו חוק טבע שהיה שם.
כן, אבל תשים לב, זה לא הכיוון הזה פה. כי הוא לא עוסק עכשיו בטבע. הוא אומר, הטבע, הוא כאילו מנטרל את הטבע. הוא אומר שהטבע...
יכול להיות שזה קרה, אבל זה שזה קרה, לאנשים האלה, בזמן הזה...
אוקיי, הבנתי, הבנתי. הדוגמה הזאת זה טוב. אז בואו תראו מה... אז אנחנו צריכים לבנות פה איזה תורת ההשגחה של הרמב״ם. זאת להבין אותה. מה הרמב״ם באמת? איך הוא? אתם צריכים להבין את המצוקה שלו, כן? מצוקה, אפשר להגיד את כך. זאת אומרת, הוא נמצא כאילו ב... הוא מחויב לשתי מערכות. הוא מחויב לא בגלל שהוא הוא, 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 אין לו ברירה, אני יודע, הדוסיות, הפילוסופיות, זה לא כך. הוא באמת מאמין בתורה, מאמין בתורה. הוא באמת מקבל את המדע שיש לו שהוא מקבל. עכשיו, הוא לוקח את שתי המערכות האלה, שהוא מחזיק בהן, אתם מבינים? עכשיו, הוא שם אחת על השנייה, והשאלה אם הוא מצליח לאחד אותה. זאת הבעיה, כי על פניהם שתי המערכות האלה לא מסתדרות. הן לא יכולות להסתדר. וזאת בעיה הקלאסית של דת ומדע, נכון? יש לך מערכת אחת שאתה מקבל אותה, זה המדע. יש לך מערכת אחת שאתה מקבל אותה מהתורה. אתה שם אחת על השנייה, אתה אומר שנייה אחת, או אבולוציה, או פרק א' של בראשית. זאת תמיד הבעיה. עכשיו, הרמב״ם בא עם איזשהו מדע. המדע אומר, תשמע, יש מקרים, יש דברים שקורים במקרה. הוא בא עם התורה, היא אומרת, תשמע, יש מקרים, זה בסדר, אבל יש השגחה. גם על הפרטים. עכשיו, איך הוא שם את שני התצלומים האלה אחד על השני, ויוצר סינתזה משכנעת. אתה מבין, אפשר, וכל מיני יקומים וכו'. זאת השאלה, האם הוא מצליח לעשות את הדבר הזה? זה, זאת המשימה. עכשיו, הגישה של הרמב״ם לעניין הזה היא גישה הוא עובד פה לאט. הוא לא, הוא צריך לעשות כאילו איזה עיצוב מחדש של המושגים הדתיים, של מושגי השגחה. הוא מעצב אותם מחדש, וממילא זה מקל עליו את התפירה של שני העולמות האלה. מה שהוא מרוויח מהדבר הזה, שהשגחה הופכת להיות רציונלית, זאת אומרת, היא מתקבלת על השכל, כי אחרת אתה מקבל אותה כאדם דתי, אתה מגיש עליה השגחה פרטית, ואתה לא נותן לך דין וחשבון. כן, למשל, אני אביא דוגמה מאוד פשוטה. אדם מושיט את היד ועוצר טרמפ. עומד בנידה בקצרין. כן? עוצר טרמפ, עוצר לו טרמפ, אומר לו לאן? אומר לו לאלון שבות. מה? שער חדש הראשון. שאלה ידועה. שער חדש הראשון. לא, 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 לישיבה, אני אגיע לישיבה. אוקיי, הבן אדם נכנס לשב באוטו, אומר, וואו, זה השגחה פרטית. אתה אין לו את זה. יפה, מצוין. אני חושב שככה אדם דתי מגיע. אחר כך הוא מתחיל להיות פילוסוף, הוא עובר למצב פילוסוף. רק שנייה אחת. אם זה באמת השגחה פרטית, זאת אומרת שהאיש הזה נשלח אליי, נכון? האיש הזה יש בחירה חופשית או לא? לא, 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 אנחנו לא מוכנים להגיד שלא. למשל, אם אתה הנהג, מאוד לא נחמד לחשוב שלך אין בחירה חופשי, שאתה איזה מין טיל מונחה, חתול שרודף אחרי אכבר. זוכרים שדיברנו את כל הדברים האלה, כן? זה מאוד לא, אתה מאמין שזו בחירה חופשית, נכון? אז רגע, מה קורה פה? אז איך הבחירה חופשית הובילה לכך שאני באופן חופשי הפכתי להיות המוליך שלך מקצרין לפתח הישיבה? אתם מבינים? יש פה איזה בעיה. זה לא כל כך פשוט לסדר את זה. מבינים? יש פה, אז אני כטרמפיסט, אני לא אכפת לי מכלום. אני אומר, הייתה לי השגחה, וכל מי שנסע פעם בטרמפים יודע את זה. יש דבר כזה, אתה עומד שם לפתח הבית, יש לך דבר כזה. עכשיו מה אני עושה עם הבחירה החופשית? אין לי מושג מה אני עושה עם זה. נכון. עכשיו אני לא בעסק. אבל אדם שהוא הוגה דעות, הוא לא יכול להרשות לעצמו, הוא חייב לבנות איזה מבנה שיהיה באיזושהי צורה קוהרנטית. אז הוא בונה, הוא מנסה לבנות משהו. זה עבודה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. אז בואו נראה מה הוא עושה. איך הוא בונה איזה תורת השגחה. אז דבר ראשון, הרמב״ם מכניס לנו לראש את המחשבה שהשגחה לא חייבת להיות במובן הרגיל של המילה שאנחנו חושבים עליה. אנחנו תמיד חושבים שהשגחה זה מין משהו כזה שמתלווה לאדם מבחוץ. זאת אומרת, אתה עומד בצומת, הוא מסדר לך טרם שיביא אותך עד הבית. זה השגחה פרטית. או אדם מגיע לקליפת בננה, הוא קורא עיתון, הוא בכלל לא שם לב. הרגל שלו עוברת בדיוק בעל הקליפת בננה והוא ממשיך. כן, משהו כזה. אז זה, לזה אנחנו קוראים השגחה. הרב אומר לו, תשמע, המילה השגחה צריך להרחיב אותה. השגחה זה כל דבר ששומר עליך. זה לא חייב להיות רק זה שאתה מגיע לקליפת בננה ואופ, עובר מעליה. כן? זה, בסדר, תכף נדון בזה. אבל יש גם השגחה מסוג אחר. למשל, אתה מתחיל ללכת ואתה קורא את העיתון, ואז אתה אומר לעצמך, העיתון נורא מעניין, אבל אני יכול להתקל בקליפת בננה. ואז אתה סוגר את העיתון, שם בתיק, רואה את הקליפת בננה, עובר מעליה וממשיך. נשמרת? נשמרת. לא החלקת. זאת אומרת, במובן מסוים אתה מושגח. מה השגיח עליך? אביסה לשכל, קצת שכל, שלא הולכים עם עיתון ומחליקים על קליפת בננה. נכון? אומר הרמב״ם, אני קורא לזה בהשגחה. סוג של השגחה. סוג של, אני לא אומר זה רק כל השגחה. סוג של השגחה. למה? מה?
למה זה לא
חינוך? ודאי, גם חינוך הוא גם חלק מההשגחה. זאת אומרת, הוא קרא לזה שכל, חינוך, חברה, של כל הדברים האלה. גם החברה היא סוג של השגחה. זאת אומרת ככה, כל מה ששומר עליי מפני פגיעה, הוא יקרא לזה השגחה. אז אם כן, הרמב״ם אומר ככה, תשמע, בוא נבנה את זה בשכבות. כאילו, שכבה ראשונה, כל יצור אנושי, נעסוק עכשיו בבני אדם, הוא קודם כל בעל חיים. בעל חיים יודע לשמור על עצמו. יש לו אינסטינקטים וכו'. גם לאדם יש אינסטינקטים פשוטים. יודע לשמור על עצמו. ברמה כזאת. לאדם יש גם שכל. אז הוא יודע לשמור על עצמו הרבה יותר טוב מאשר בעלי חיים. כמו שאתם יודעים, מין האדם יכול היה להתפשט לאזורים בגלל השכל שלו. אתם יודעים, המצאת המחת. כאילו את התופעה הזאת של המצאת המחת. זה אחד המצאות הכי גדולות שהיו. בגלל שברגע שאדם ימציא את המחת, הוא יכול להתפור בגדים. ברגע שהוא תפר בגדים, הוא יכול להגיע לאזורים ארקטיים שאי אפשר לחיות שם בשום פנים ואופן. אבל הוא תפר לעצמו בגדים חמים. ובאותו רגע שהוא תפר עצמו בגדים חמים, את אזורי המחיה שלו התרחבו בצורה דרמטית. כן? רק על ידי העניין הזה של הוצאת המחת. וכן הלאה, כל מיני דברים. האדם יכול, יש לו שמיר, יש לו שכל. הוא יודע לחפור באדמה ולהוציא מים. מה? זה חוכמה, צריך שכל בשביל זה. אז קודם כל הוא אומר, יש סוג של שמירה על מין האדם, שזה אפשר לומר שזה השכל שלו. זה דבר ראשון. אדם יודע להיזהר, אדם יודע להישמר, אני יודע משהו. בשכבה הבאה, זה כל בני אדם, יש להם את זה. בשכבה הבאה, יש לנו את השכבה שקוראים לה תורה. זה יש לעם ישראל. התורה, כמו שאתם יודעים, היא דבר, הרמב״ם רואה בכל המצוות, בחלק גדול מהמצוות, מערכת שבונה את האדם. בית החברה שומרת. מה זה חברה? חברה היא מקום שאפשר להגן בו על האנשים החלשים. איך אומר הרמב״ם? אתה יכול להיות חלפן כספים, איש קטן, רזה וחלש, ומולו, ועומד לו שולחן מלא כסף, עומד מולו איש גדול ובריון, והוא לא מעז לגוע בכסף שלו. למה? כי יש משטרה, כי יש מדינה, כי יש מלכות. אתה לא יכול, אין דבר כזה. אתה לא יכול להתנפל פה, יפסו אותך, יעשרו אותך ויתפלו בך. כן? זאת אומרת, אתה שמור. זאת אומרת, זה מה שנקרא אדם מדיני בטבעו. זאת אומרת, האדם כדי לשרוד, הוא חייב בחברה. יש חברה, אז קודם כל יש חוקי החברה שהם שומרים על האדם, זה כל החברות, ויש את התורה. התורה נותנת לנו גם את המישור הבין אישי החברתי, וגם היא נותנת לנו דבר שהוא עצום עצום. זאת אומרת, היא לא רק מביאה אותנו לחיי העולם הזה, זאת אומרת, היא לא רק שומרת עלינו, היא אומרת לנו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, שזה שומר על החברה, פשוט כדי שהיא תשרוד. אלא היא גם אומרת לשמור את יום השבת, נכון? זאת אומרת, התורה היא לא רק מביאה אותנו לחיי העולם הזה, היא לא רק תורה חברתית, אומר הרמב״ם, אלא היא גם תורה אלוקית. זאת אומרת, היא גם מחנכת אותנו אל על, אל העולם העליון, לפתח בנו את הצדדים הרוחניים, את הצדדים הגבוהים שבנו, וכו' וכו'. כלומר, אומרת לנו להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכן הלאה, זה מחנך אותנו. זאת אומרת, התורה היא כלי רב עוצמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. עכשיו אומר הרמב״ם דבר כזה, בני אדם, כאילו אומר, הוא לא אומר את זה כך, אבל כאילו, בני אדם כל הזמן רוצים שהקדוש ברוך הוא יעמוד לידם, וכל הזמן יגידו ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, בוא נראה, תיזהר פה, תיזהר פה. לא, למה צריך? סיפרתי לכם, כן, שאני הייתי נהג טנק, יש פה איזה שרנר? אין פה שרנרים. רבותיי, הגיע הזמן לעשות גיוונים. אז אני הייתי נהג טנק, לא ראיתי כלום, סיפרתי לכם את זה, לא? שלא הייתי רואה כלום בלילה, לא מימיני ולא משמאלי, כלום, אפס, שום דבר. אז איך נוהגים בלילה? איך נוהגים? מה? פקד. ימינה? לא, עוד קצת. ימינה הרבה. לא, עכשיו שמאלה. אתה כמו חמור. זהו. יש לך השגחה פרטית מצוינת, וכל מה ימינה שמאלה. ואז המציאו את ה... אני יודע איך קוראים למכשיר ראיית לילה הזה של הנהגים, וילון נדמה לי קוראים לזה. וילון. מה? נדמה לי שלנהג זה נקרא וילון. לא משנה. קיצור, מכשיר ראיית לילה.
כן.
הבן אדם יושב לך, מסתכל, רואה את כל הדרך, הכל טוב ויפה. לא צריך להגיד לו ימינה שמאלה. אומר הקדוש ברוך הוא לבני אדם, חבר'ה, אני לא צריך להגיד לך כל הזמן ימין עשו על הזמן. נותן לך את התורה, פותח לך את העיניים, תתחיל להתנהג, תתחיל לחיות. פשוט, תתן לך איך לחיות. אתה יכול להיות לסרב. בסדר, זכותך. אתה מחליט לנסוע לתוך ואדי, או לתוך הר, או זכותך המלאה, אבל אל תתלונן אחר כך, נכון? אז אומר שראינו פרק ח' שהתורה נותנת לנו דרך חיים שלמה, ויש אנשים שלא מוכנים לקבל את זה. כן? אז הם מחליטים לצרוך יותר מדי, לאכול יותר מדי, לרדוף יותר מדי, לעשות כמה דברים. אחר כך הם בוכים. רמב"ם, בסדר, זכותכם לבכות, אבל אל תבכו על הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לכם כלי, הוא נתן לכם הוראות. לא עבדתם לפי הוראות, מה אני אעשה? כן? זאת אומרת, אתה מקבל שמירה. עכשיו, אתה יכול לסרב לשמירה הזאת. אתה יכול לסרב להוראות, אתה יכול לסרב להדרכה. אבל בסדר, יש לך את הבחירה החופשית. אבל אתה, כל זמן שאתה נשמע לתורה, ואתה מקבל, אז אתה שמור. לכן הרמב״ם בסוף בהלכות דעות שם, מביא הנחיות, איך לחיות, ואת כל הסדר וכן הלאה, ובסוף הוא אומר, אמרתי לכם את זה כבר פעם, הוא אומר, אני מבטיח לכל מי ש... יכולים שמענו את זה? אני מבטיח לכל מי שילך לפי הסדר הזה, שלא יחלה, שיהיה בריא. לא משנה אם זה בדיוק נכון או לא, אבל הרמב״ם אומר, בעיקרון, אפשר לבנות איזה מודל של התנהגות, ויש בו נפרקים אומר דרך האמצע, תורה מלבד אומר את האמצע וכו'. זה דרך של בריאות, זה דרך של נפשיות, זה דרך של מיתון, זה ללכת באמצע וכו'. זאת דרך שמחנכת את האדם לחיות חיים נכוני ובריאי וכו'. ואז הוא שומר. עכשיו, זה לא שומר אותו ב-100%. זה שומר אותו מפני רעה אחת ענקית, וזה מהרוע שאדם גורם לעצמו. שומר הרמב״ם שזה רוע מספר אחד בעולם. התורה שומר, עוזרת לנו. כן? התורה עוזרת לנו. להישמע מפני הרוע הזה שאדם מקלקל את עצמו, פוגע בעצמו. מה עם הרוע החברתי? זוכרים, יש שלושה סוגי רוע, כן? הרוע האישי, הרוע החברתי והרוע הטבעי. מה עם הרוע החברתי? בסדר? אז אם אנשים ילכו על פי התורה וישמרו ולא ירצחו ולא יגנבו וכו' וכו', על פי סדר חברתי, אז הרוע החברתי ברובו הגדול לא יהיה, לא יהיו גנבים, כי אם יהיה גנב השוטרים יתפסו אותו וירביצו לו מקום וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מערכת וחברה שהיא מתוקנת שומרת על האנשים. זאת אומרת, גם הרוע החברתי הוא בר, יש לך אפשרות, גם החברה סתם מהשכל שלה יודעת לעשות את זה, אבל גם התורה ודאי שומרת על הצדק, יש משפט, יש מערכת צדק ששומרת, ולכן אתה יכול להיות שמור גם בעולם החברתי. כמובן החברה צריכה לאמץ את זה, אם היא לא רוצה לקבל את ה... מה יעזור שהקדוש ברוך הוא יעמוד ליד המלך או הנשיא או שלטון, נגיד לו עכשיו תחוקק שאסור לגנוב. תודה רבה. מי שגונב יעשה זה. תודה רבה, מה היה צריך להגיד לו? הוא לא יודע, זה כתוב בתורה, כתוב בזה. מי שגונב צריך לקבל עונש בזה. זאת אומרת, אפשר ליצור חברה, אדם מקבל, האדם מקבל עזרה, הכל טוב יפה. מה חסר לנו בתמונה הזאת? מה?
הרוע
הטבעי. ומה עוד חסר? משהו אישי. אתה מבין, חסר לך התמיכה הטלפונית, נכון? בסדר. אתה אומר, קיבלתי תוכנה מצוינת, היא עובדת מעולה, נכון? אין בגים, הכל, זה מדריך הכל. בכל אופן, אתה רוצה תמיכה אישית, נכון? אתה רוצה תמיכה אישית, אתה רוצה שיבוא אליך, אתה מרים טלפון, שואל אותך מה נשמע, הכל בסדר, מה, הכל 100%. העניין הזה של של רואים אותי, של רואים אותי, שאני נראה. עכשיו, זה משהו יותר מאשר נשמר, זה גם נשמר כמובן, זה הרבה יותר מנשמר, זה שאני, אני נמצא, אני בתמונה, אני, אני ינקלי הקטן. מה?
יכול להיות שזה לא שיקול אצל הרמב״ם, לא יודע.
יכול להיות, יכול להיות, שהוא כאילו אומר, מה זה אני, זה אגו, אתה פרט, יכול להיות שהוא מוחק אותך. אבל קודם כל אני לא אשמח אם זה כך. בוא נגיד כך. ואנחנו צריכים להפוך את הרמב״ם לאחד משלנו. ובית, אני לא בטוח שבאמת הרמב״ם הוא כזה. זאת אומרת, עכשיו, אז אני צריך לעשות פה עכשיו, לבחון האם הרמב״ם באמת, רגע, יש כאן מישהו שמתקשר אליי ואני חושב שזה בקשר לנסיעה. הראל? רבע לשבע בחנייה מאחורי הספרייה. לא, 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 לא. לא, לא, לא הרי ראשית. מאחורי הספרייה, איך אני אסביר? בדלת הזכוכית הזאת של יד כיתה...
איפה שיש הפקרים של ספרים.
איפה שיש מה?
ספרים הפקר.
איפה שיש ספרים הפקר.